זה נכון שאנחנו בסם חריב ובלבל את האומות וכל זה, ובכל אופן יש משמעות לשם המשותף לפלישתים ולפלסטינים, שבעצם זה משם לקוח השם. ויש משמעות לעובדה שבעצם הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים את פלישתים בתורה זה בפרשה שלנו, פרשת תולדות שהייתה, שקראנו בשבת, כשמתחיל העימות הראשון בין יצחק לבין פלישתים. לפני כן אנחנו מוזכרים בנתון אחד על שם העתיד בספר, בפרשת נוח פידתי, אבל כאן אצלנו זה בעצם העימות הראשון איתם, וזאת סוגיה מאוד מאוד מעניינת, כי המילה הראשונה שמופיעה ביחס לפלישתים זה ויקנעו אותו פלישתים, והמילה הזאת היא סוג של מילת הכנה לקראת המילה הבאה שהיא מאוד מאוד משמעותית, ואנחנו לאט לאט נבין למה. אז בפרק כפוו, ויזרע יצחק בארץ ההיא, וימצא בשנה ימי השרים, ויברכו אדוני, ויגדל האיש הדורף וגדל עד כי גדל מאוד, ויהי לו מקצות וכו', ויקנעו אותו פלישתים. עכשיו, קנאה זו תכונה שהיא בעצם, היא כואב להם שליצחק יש. לא שהם רוצים את זה לעצמם. לא שהם עצמם מרגישים שחבל שזה לא מגיע אליהם, אלא פשוט מפריע להם שלאחרים יש. וזה כמובן מסביר את פסוק י"ח, כתוב, היה לכם שם יצחק ויחן בנחל גר וישב שם. תראו, סכסוכי מים תמיד היו בהיסטוריה. מים זה סיבה למלחמה. במזרח התיכון, מים זה סיבה ליציאה למלחמה. מקום לא משופע במים, ותמיד היו סכסוכי מים, וזה בעצם הסכסוך, אפשר כמעט להגיד, הלגיטימי בין הרועים של יצחק לבין הרועים, בין רועי גרר. מקומים, בוא נקרא להם בדואים, צורך העניין, שהם רבים על המים, והתעסקו, ואחרים שם, יצחק לא מתעסק איתם. יצחק הולך נסוג לאחור כל פעם עד שהוא מוצא באר שלא לא רבים עליה, כי יש כאן מאבק על מים, זה נגב, אין הרבה מים, וזה מובן. פלישתים לא לוקחים את הבאר לעצמם, הם סותמים אותה. גם לי, גם לך לא יהיה. הרי יש משהו הרבה יותר הגיוני. תנעלו את זה, ומנעו, תקחו את זה לעצמכם, תגנבו את זה לעצמכם, לא. התכונה הפלישתית זה להרוס. לא אכפת לנו שאילנו לא יהיה. העיקר שלך לא יהיה. והיה שביצחק והרפור את בארות המים אשר חפו במי אברהם אביו, ויסתמו פלישתים אחרי מות אברהם. אחרי זה יש ריב עם רועי גרר, זה מובן, אבל פלישתים, מה שהם יודעים לעשות, זה לסתום את הבארות. לסתום את הבארות, זה גם לסתום מלשון סתום, וגם מלשון מלשון סתם. סתם. בלי סיבה. בלי שאני בעצם מרוויח מזה איזה משהו. יש כאן בעצם אומה, או קבוצת אוכלוסייה, שבנויה על ה... יסוד של לקלקל לאחרים. אין להם מצד עצמם איזה תוכן מהותי פנימי. התוכן שמאגד אותם, התוכן שנותן להם מוטיבציה, זה להרוס ולקלקל לאחרים. צורת המלחמה של עם כזה היא טרור. זה הצורה שעם כזה, שאנשים כאלו נלחמים. כי זה בדיוק מה שמאפיין טרור. הרי גם במלחמה, יש, בכל מלחמה יש שיקולי רווח ורווח והפסד. כל מדינה רוצה יותר שטחים, רוצה להיות אימפריה, רוצה לקבל משאבים, רוצה כל מיני דברים. אז לכן יוצאים למלחמה, ולכן גם אפשר גם, פחות או יותר, אפשר גם לקבוע בצורה ברורה מי ניצח, מי הפסיד במלחמה. כלומר, אם המטרות שלשמם יצאת, שהם תמיד להרוויח, או משהו כלכלי, או משהו, או עוד שטחים, יותר, השגת אותם, ניצחת. אם לא השגת אותם, הפסדת. מה קורה במלחמה מול מישהו שהמוטיבציה היחידה שלו, זה בכלל לא לקחת שטח ולא זה, המוטיבציה היחידה שלו זה לגרום לך לסבול. זה הכל. הוא מאוהב ברע מצד הרע בעצמו. למה? ככה, סתם. זה הופך את הניצחון עליו ליותר מורכב. אנחנו נראה שאפשר לנצח אותו, אבל זה הופך את הניצחון על ארגון טרור, שכמו שאני אומר, לא סתם אומה בוחרת להילחם איך שהיא נלחמת, כן? זה לא סתם שלרוב אומות העולם יש להם צבא סדיר, שנועד להגן או להתקיף בית הצורך, ולהם יש להם פשוט ארגוני טרור שהם, זו צורת העבודה שלהם, כי זה בעצם, אנחנו רואים כאן, זו המהות הפלישתית של לסתום, העיקר שלך לא יהיה, לקלקל לך, זה מה שמאגד אותה, ולכן צורת הלחמה היא צורה של טרור. כן.
בפרשה, אני חושב, אין שום למה אני
עושה
את זה? זה פשוט סתם?
כן, זה סתם. אתה יכול לפרש למה? יש באר חפורה עם מים. למה לא תיקח את זה לעצמך? לא, בוא נסתום את זה, שלא יהיה. אז אנחנו נצטרך להבין, ננסה להתבונן דרך הדמויות בעיקר, איך כן מתמודדים עם פלישתים, אבל לפני כן, בואו נמשיך לזכור את האומה הזאת. אנחנו טוענים שזאת אומה, קבוצת אוכלוסייה, שבעצם אין לה מצד עצמה כלום, מה שמעגל אותה ומחבר אותה, זה הרצון להרוס לאחרים, לקלקל לאחרים. מצד עצמם אין להם שום דבר. אז זה גם מופיע כאן אצלנו. זה גם מופיע בעצם העובדה שפלישתים בכל מקום מוגדרים כ5 סרני פלישתים. אשדוד, אשקלון, גת, עקרון ועזה. עזה זה המרכזי שבהם. הם לא מסוגלים להתאחד בינם לבין עצמם. גם בינם לבין עצמם לא מסוגלים להתאחד. תמיד נשארים מפוצלים. מה כן מאחד אותם? הפעם היחידה שאנחנו מוצאים את פלישתים מאוחדים זה כשהם נלחמים מולנו. אז יש להם איזה גיבור, גוליאת, והוא נלחם מול עם ישראל. כלומר, מה שמאגד אותם זה השנאה לעם ישראל והרצון לקלקל. דרך אגב, בפרשה אצלנו, כמעט אפשר להגיד שמישהו כאן, כלומר, שהתורה פשוט הסתכלה על מה שקרה בשנים האחרונות ונכתבה פרשת תולדות. כי אחרי שהפלישתים רואים שלא הולך להם מול יצחק באמצעים אלימים, כן? כלומר, אני אומר, זה קשור לתכונה הבאה של פלישתים. התכונה הבאה שלהם היא שהמילה שלהם לא שווה את ערכה. כל אומה שהיא מכבדת את עצמה, יש איזשהו ערך למילים. ערך. אפשר להגיד שתמיד יש איזשהו מרווח, אבל יש איזשהו ערך מסוים למילה, להבטחה, ואצל פלישתים אין שום ערך למילה. כלום. זה הכל מניפולציות, הכל בהתאם לרגע ולזה, אין ערך. באופן עמוק הגרם מזהה את זה מידת הליצנות. מידת הליצנות, כלומר, זה משהו שהוא ככה משתמש בכל דבר בשביל האופורטוניזם הנוכחי. וזה בא לידי ביטוי בצורה מאוד מאוד בולטת בפרשת תולדות, כאשר מיד אחרי שפלישתים רואים שהם לא מצליחים להתמודד עם יצחק באמצעים צבאיים, הם מחליטים לכרות איתו ברית שלום. אומנות של כזב וכחש. כן, באים אליו משלחת, ויצחק הוא עולה תמימה. במובן מסוים הוא קצת תמים. יצחק שלנו, ואומר עליהם יצחק, מדוע באתם אליו, אתם סניתם אותי ותשלחו לי מאיתכם, ואתם באים אליו. ויאמרו, תראו איזה משפט מדהים, ראו ראינו כי היה אדוני עמך, אללה מעק, כן, אלוהים איתך, אתה זף, כל הכבוד. ונאמר, תהי נעלה בנותינו, בינינו ובינך, ונכרתה ברית עמך, נכרתה ברית עמך. אתם מבינים? בתוך המשפט הזה, מי החזק? לא, בפסוקים מקודם, מי החזק? יצחק. כשהם באים לדבר, את מי מציגים כחזק? אנחנו נכרות איתך ברית, לא אתה תכרות איתם. אנחנו, כן? משהו כזה. ואז, אם תעשה עמנו רע, כאשר לא נגענוך, וכאשר עשינו ממך רק טוב, ונשלחך בשלום, אתה ברוך אדוני. כן, אנחנו לא עשינו לך שום דבר. אם אתה תהיה, תעשה שלום איתנו, כמו שאנחנו עשינו שלום איתך, אז באמת הכל יהיה בסדר, יש פה גם איזה איום סמוי. כלומר, כלם פאדי, כל הדיבורים האלה אין להם שום ערך, הרי הכל שקר ותרמית, ופשוט פלישתים עסוקים בלקלקל. לפעמים באמצעות מלחמה, לפעמים באמצעות שלום, לפעמים באמצעות מלחמה שמוסתרת בלבושים של שלום. כן? אבל זה תמיד אותה מגמה. להרוס. לאחרים. למה? סתם. שלא יהיה לך. יש כאן משהו טוב שצומח, משהו נעים שצומח, משהו שמתפתח, גדל. לא, אנחנו צריכים להרוס את זה. זה טרור. זה טרור. זה הבחירה לעסוק בטרור. הרי טרור מעולם לא יכול לנצח. נכון? שאתה מפוטט אוטובוסים, שאתה זורק טילים, אתה לא תקבל שום דבר מהדבר, לא צריך לזה שום רווח. לא תרוויח שטח. לא תרוויח משאבים, לא תרוויח מרבצים, לא כלום. מה תרוויח? אני ארוויח שאתה תסבול. זה מה שאני ארוויח. שלך יהיה רע. זה בעומק, ואנחנו מחפשים נגיעות של עמלק, זה פה. זה. כי עמלק נלחם בלי סיבה. כי המלך תוקף אותנו, אין לנו מדינה, אין לנו ארץ, לא לקחנו לנו שום דבר. הוא נלחם כי הוא שונא במהות. נגיעות של המלך, איזשהו רושם, זה בהתנהלות הטרוריסטית הזאת. בהתנהגות של ארגוני טרור, וכשאומה בוחרת, עם, בוחר, כן, נקרא להם עם, בוחר להילחם באופן כזה של טרור, זה בעצם מעיד עליו בעצמו. מה מאגד אותו, מה היא המוטיבציה הפנימית שלו. הדבר הזה ממשיך ומתגלגל לכל אורך התנך. בדמות פלישתים, ראינו את זה כאן אצלנו, אצל יצחק, אנחנו רואים את זה גם בזה, וכמובן הפעם הבאה זה אצל שמשון. עוד נחזור לשמשון, אבל אצל שמשון בא לידי ביטוי עוד תכונת יסוד פלישתית פלסטינאית, והיא השמחה. הרב קוק כותב, אחד המשפטים שלו לחודש אדר, לא רק בכוסו יוכר האיש, כי אם הגוי כולו. כוס זה ביטוי לשמחה. ביטוי לשמחה. אז גם אדם פרטי, תגיד לי על מה אתה שמח ואני אגיד לך מי אתה, אבל לא רק אדם פרטי, אלא גם אומה כולה, אפשר יהיה להכיר את התכונות שלה על פי מה היא שמחה. עכשיו, רוב האומות, מה הן שמחות? לא יודע שהקבוצה שלהם נצחת בכדורגל, נגיד אומות העולם, או שהם זכו, יש להם איזה רווח כלכלי כזה או אחר, שיגרו איזה חללית לחלל, הביאו איזה מטו, הביאו איזה משהו חיובי לעולם, אפילו אם זה חיובי בנאלי, כמו זכו בכדורגל, או אם זה משהו חיובי יותר משמעותי, כמו זה המצאה מדעית, זה מה שגורם לאומה להיות שמחה. מה משמח את פלישתים? אז לכאורה הם... להם מאבק מול שמשון, ושמשון זה מכה בהם מכות נמרצות, והנה הם תופסים את שמשון. לכאורה זה צריך להיות סיבה מספקת לשמוח, לא? תפסנו את שמשון, זה... לא, זה לא מספיק. אין אפשרות כדי לשמוח מבפנים, צריך איזה משהו חיובי, איזה תנועה פנימית חיובית. אין את זה לפלישתים. הם הרי עסוקים כל הזמן בלסתום לאחרים, בלקלקל לאחרים. מתי הם יכולים לשמוח? כשמביאים אדם עיוור, כן? שמים אותו על במה, ורואים איך הוא נופל, רואים איך הוא נכשל. זה הדבר היחיד שמצליח להניע את מנגנוני השמחה אצל פלישתים, ועברית פשוטה קוראים לזה שמחה לעד. שמחה לעד זה שמחה של אדם שאין לו שמחה מעצמו. הוא לא מסוגל לצמח מעצמו. הדבר היחיד שיכול לשמח אותו, זה הכישלון של מישהו אחר. גם בשמחה בא לידי ביטוי אותה תכונה. הם שמחים כמו טרוריסטים, הם נלחמים כמו טרוריסטים, כן? הם בינם ובעצמם כמו טרוריסטים. זה משהו שבפנים אין לו כלום, והוא רק עסוק ב... בהתנגדות ובלקלקל לאחרים. וזה גם הדבר היחיד שיכול לשמח אותו. הדבר הזה בא לידי ביטוי בעוד מקום בתנך. בספר שמואל, כש ארון האלוהים נופל אצל פלישתים, ואז הקדוש ברוך הוא מכה בהם מכה גדולה, והם מחליטים להחזיר את הארון, ואז הם מחזירים את הארון יחד עם מתנה, לפי שיטתם, כן? מהי המתנה? זוכרים? פסלונים מזהב. והפסלונים האלה, בצורה של מים? אכברים. אכברי זהב. מספר כל הרי פלישתים לחמשת עשרנים. לכל עיר, אכבר. עכשיו, מה אני אגיד לכם? יש כל כך הרבה אכבר כאן, הכוונה, אכבר ראש, חולדה. יש כל כך הרבה חיות שאפשר להזדהות איתם. זאב, אריה, נמר, לא חסר. אכברים, זה מה שנשאר, אין עוד חיות אחרות. האכברים כאן, בעצם הכוונה, זה צלם של העבודה זרה שלהם. לכן הם נותנים את זה מתנה, כאילו הם נותנים מתנה את צלם העבודה זרה שלהם. והמאפיין אכבר, זה שזה חיה, שאותו עיקרון. אין לה מצד עצמה שום דבר. היא לא בונה בית, היא לא מייצרת מעצמה, היא חיית הפילה, שמגיעה לתוך בית, ונכנסת שם וגורמת שם נזקים. היא לא מייצרת מעצמה שום דבר, אלא היא נכנסת לתוך דבר שהוא בנוי, ועסוקה בלקלקל אותו. ולהרוס אותו, כל מי שהיה לו אך בראש בבית יודע את התופעה הזאת. אז אני אומר, זה מצטרף כאן לרצף הזה, שעכשיו אנחנו, אם אנחנו מנסים להקביל את זה אל ימינו, זה כל כך דומה, שזה פשוט, כלומר, יש כאן כך וכך מיליון ערבים, שאם רק היה להם טיפה שכל, היו כל כך עסוקים בלבנות את עצמם, באמת, חסר לכם מה לעשות. תעשו, תדאגו לעצמכם לפרנסה, תדאגו לעצמכם לעבודה, תבנו את עצמכם, אנחנו עוד יגיעו ימים שגם לא יהיו כאן בכלל בארץ ישראל, אבל אפילו אם נקבל את המציאות שהם כאן, אז תהיו עסוקים במה שאתם, בלדאוג לחיים שלכם. כל הזמן עסוקים בלעשות רע לעם ישראל. כל הזמן. ובעת ובעונחת גם לעולם לא מצליחים להתאחד ביניהם. משאירים את הפיצול הזה ביניהם, כי כדי להתאחד אתה צריך לך איזשהו משהו גורם משותף. נכון? איזשהו גורם מאחד. אין להם את זה. הגורם המאחד שלהם זה ההתנגדות אלינו. אין להם באמת גורם מאחד. ולכן הם לא צריכים להתאחד ביניהם. יש מדינה ברמלה ומדינה בעזה ומדינה בזה, הם בינם לבין עצמם, הם רבים אחד עם שני ושונאים אחד את השני. הפיצול הוא במהות שלהם, ולכן האמצעי הלחימה שהם בוחרים הוא אמצעי של טרור. כלומר, זה, בעצם יש כאן התנגשות של שתי קצוות, של האומה המוסרית ביותר, עם ישראל, שנלחם, וגם בתוך, גם תוך כדי הקרב מול טרור, הוא, עם ישראל מנסה לא לפגוע באזרחים, מול עם שמנסה לפגוע כמובן באזרחים. שמנסה, כן, שמנסה רק פשוט, פשוט לקלקל. אז זה ממשיך גם כאן בעכברי הזהב הללו, בעצם בכל תחנה, כל תחנה של, 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 של הפלישתים, זה מה שאנחנו בעצם נפגוש. חודש כסלב, שאנחנו היום בתוכו, והמבצע הזה, עמוד ענן, מתבצע בתוך חודש כסלב, שהוא חודש מואר בגבורתם של, של המכבים, יש לו על פי פנים עוד כמה, כמה השלכות. קודם כל, הוא כנגד האות סמך. האות, בספר יצירה, האות של החודש הזה, האות סמך. זה עוד ש, עוד ש, אפשר לסמוך עליה, עוד של סמיכה, של עזרה, של יציבות. היא גם סגורה בתוך עצמה, יש לה איזושהי איתנות. והשבט של חודש כסלב, זה שבט בנימין, והמידה הפנימית בנפש, המידה בספירות זה נצח, ופנימיות הספירה זה ביטחון. זה, אלה המילים, אלה הצירים, שסביבם אנחנו נעים בחודש כסלב. האות סמך, סומך השם לכל הנופים וזוקף לכל הכפופים, שבט בנימין, והספירה היא נצח, שהפנימיות שלה זה ביטחון, בכל שרי, כן, ש... ספירה שמקבילה לכל חודש, על פי מה שמופיע בספר היצירה. את הקשר בין בנימין לבין, לבין פלישתים אנחנו מבינים. שאול הוא מבני בנימין, הוא נלחם בפלישתים, פלישתים מקים אותו. יש מצב בהיסטוריה שחוזרת אותה סיטואציה כדי לתקן. כדי לתקן. אנחנו נאבקים בפלישתים עכשיו, חודש כסלב, מתקנים את הנפילה ההיא של, של שבט בנימין, והתיקון בהתמודדות עם פלישתים, הוא צריך קודם כל מההבנה עמוקה מול מה אנחנו מתמודדים, וכדי להצליח להתמודד מזה פנימית, ערכית, וגם צבאית, חיצונית, צריך לעקוב אחר שלושת הדמויות המרכזיות שהתמודדו מול פלישתים והצליחו, יצחק, אבינו, שמשון, השופט, ודוד המלך. אלה שלושה שהתמודדו מול פלישתים, מול האומה הזאת, על כל מה שהיא מייצגת, והצליחו. מה עושה יצחק? יצחק הוא עמוק, כן? יצחק הוא עמוק מאוד, יצחק הוא, הוא מיוחד מאוד, הוא... יצחק בעצם לוקח את המאבק הזה מול פלישתים ומבין, מוציא מתוכו איזו נקודה פנימית עמוקה מאוד מאוד. כלומר, בכל מקום שמופעל טרור, זה מקום שיש בו איזושהי נקודה טוב, מהותית, נצחית. הרי אומות יכולות להילחם ביניהם גם לשטויות. נכון? אתה קורא בהיסטוריה כל מיני... עכשיו קצת למדתי על ההיסטוריה של אמריקה. כן, נלחמו מדינות הצפון, מדינות הדרום, האמת לא לשתות על, על העבדות. אבל זה, אתה אומר, צריך, זה בעצם מדינות הדרום שסירבו לוותר על העבדות, פשוט יצאו למלחמה, כי הם רוצו שיהיה לו עבד קושי בחצר, שימשיך לעבוד לו בגיל. על משהו לגמרי פרטי. מלחמות יכולות להיערך גם על סיבות פרטיות, כלכליות, מאוד מאוד נמוכות. במקום שמופעל טרור, טרור זה בעצם המילה, התרגום בעברית זה פחד, זה אומר שהרשעה, והרשעה היא תמיד הרבה יותר מהירה ומדויקת מאשר הצד החיובי. הרשעה יודעת לזהות את הנקודות הטובות הרבה יותר מהר מאשר אנחנו בעצמנו, ומיד מתנגדת. איפה שיש התנגדות של טרור, תחפש שם איזה נקודת צדק מהותית, עקרונית, שמושכת אליה את ההתנגדות הזאת. כן? במקום להגיד, למה, מה עשינו? למה אתם מתנגדים אלינו? זה להפך. אם יש, אם סותנים לך את הבארות, מה זה אומר? שהבארות שלך הם הרבה יותר עמוקים מה שחשבת. הרבה יותר עמוקים מה שחשבת. כן? אם סותנים לך את הבארות, זה אומר שמישהו כאן מזהה שאתה מאיים עליו. בעצם הנוכחות שלך. משהו מבפנים, אצלי, מאיים עליו. מה משהו מאיים עליו? זה טוב פנימי עמוק. יוצא אם כן שהרגעים, אולי הכי הכי נשגבים שלנו, זה, למרות שארגון טרור לעולם לא יכול להיים על עצם קיומה של המדינה. לא יכול להיים על עצם קיומה של המדינה. אבל דווקא המלחמה עם ארגון טרור בעצם מלמדת אותנו משהו על עצמנו. מלמד אותנו שיש בתוכנו איזו נקודה פנימית מהותית שמזמינה את ההתנגדות הזאת, וזה דורש מאיתנו העמקה כדי להבין, וואו, יש כאן איזה משהו פנימי עמוק בתוכנו, שהוא מזמין את ההתנגדות הזאת. מה זה מלמד אותי על עצמי? זה מה שעושה יצחק. יצחק מעמיק את הבארות שחפר אברהם אביו. אברהם היה אדם נחמד, אברהם היה אוהב את כולם, אברהם חפר בארות, בטח לא רק לעצמו, לכולם. מי לא אוהב את אברהם אבינו? יצחק מבין שאברהם זה הופעה. שאברהם זה משהו שונה לגמרי המציאות. זה לא עוד איזה משהו, זה לא עוד איזה אדם נחמד, זה לא עוד איזה הומניסט שחופר בארות. זה הופעה אחרת במציאות, ולכן מתנגדים אליה פשטים, לכן סותמים את הבארות. עדיף. יש מוישה מקוזניץ אומר, נדמה לי, על עשיו. קראנו בפרשת תולדות שעשיו, הוא רוצה, כשרבקה עוברת ליד בית עבודה זרה, אז עשיו רוצה לצאת. כשעוברת ליד זה, יעקב רוצה לצאת. אז הוא שואל, מילא כשיעקב רוצה לצאת לבית מדרש, אז עשיו תופס אותו ומעכב אותו. אבל כשעשיו רוצה לצאת לעבודה זרה, מי מעכב? שיצא. אז הוא אומר, מוישה מקוזניץ, לא. עשיו מוכן לא לצאת לבית עבודה זרה, בלבד שהוא יהיה שם כדי למנוע מיעקב לצאת לצאת ל... עכשיו בעומק יש... כן, בעומק זה בדיוק מה שאנחנו מדברים כאן כעת. אבל זה מלמד עלינו. ומה שעמלק נטפל אליה, זה אומר שיש בה איזה טוב מהותי שהוא מעבר לטעם ודעת. זה מה שקורה כאן אצל יצחק. דווקא ההתנגדות הזאת אלינו, הירי על אזרחים, בלי להבדיל, באר שבע, אשדוד, תל אביב, הכל, בעצם מלמד שיש כאן איזה... הרשעה מזהה כאן איזה טוב, שהוא לא קשור לשטח ולא לגבולות, לא לשום דבר, והרי כאן בעזה, הרי יצאו מעזה, נכון, וכל זה, הגירוש שהיה וההתנתקות, ואין כאילו איזה חיכוך, נקודת חיכוך מהותית, ובכל אופן, דבר זה עומד, יש כאן איזה התנגדות מהותית, שהיא כמובן מגובה על ידי איראן, שאיראן זה בכלל, אין לנו שום חיכוך איתם, הרי מדינה רחוקה, ואנחנו, יש כאן איזה התנגדות מהותית לעם ישראל. זה מזמין אותנו להעמיק. מי אנחנו? אם מתנגדים אלינו באופן מהותי, זאת אומרת שיש כאן איזה טוב מהותי שמזמין את ההתנגדות הזאת. ולכן בעצם יוצא בהפוך על הפוך, שדווקא המלחמה הזאת נותנת לנו איזה, עם הסמך, דיברנו על האות סמך, איזה נקודת ביטחון פנימית עמוקה, שלא משתנה. כן? ספירת הנצח, הניצחון והביטחון, הביטחון ומה הביטחון זה שהקדוש ברוך הוא איתנו. הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו עם ישראל, ודאי הקדוש ברוך הוא איתנו, וודאי שהוא איתנו, איך אנחנו יודעים? הנה, תראו למה הרשעים מתנגדים. למה זורקים עלינו טילים? למה? כי הקדוש ברוך הוא, כי הנקודה האלוקית היא זאת שמטריפה אותה. אז זה יצחק. שמשון מביא אותנו לממד טיפה יותר אופרטיבי. מציף איתנו בעצם איזושהי בעיה, שכמו שהזכרנו מקודם, מבחינה צבאית, יש קושי לנצח ארגון טרור, כמו שהזכרנו. כי הרי מה... לכן תשימו לב כאן שהמנהיגים שלנו, אולי בצדק, נזהרים מלהציב איזושהי מטרות. הרי מה המטרה? מה, לכבוש שטח? אין אף אחד אין מטרה לכבוש שטח. המטרה להפסיק את הירי, נכון? שיבינו שלא משתלם לירות. אז נגיד שיהיה מבצע שלם ויוצאים, והדקה אחרי המבצע הם יראו עוד פעם, אז הם ניצחו. נכון? כאילו, מבחינתם. אין כאן איזה שטח, שתפסתי לך שטח, הפסדת, מלחמת ששת הימים, מול מדינות, זהו, כבשנו את סיני, ברור מי ניצח, מי הפסיד. מלחמת יום כיפור, מלחמה שהתחילה בהפתעה, הסתיימה ככה, ברור מי ניצח, מי הפסיד. מול ארגון טרור, ארגון טרור, כל העניין שלי זה לעקוץ אותך. זה כמו יתוש או קץ פיל. בסופו של קוץ טופה. אז מה? משמשון למד. התמדה. מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה. לא להתייאש. יש לנו איזה מין רצון כזה שפעם אחת, זה לא ייגמר בפעם אחת. זה לא ייגמר באקט אחד. זה עניין, בדיוק כמו שנגיד עושים, עשו בחומת מגן. כאן ביהודה ושומרון. חומת מגן, צהל נכנס להרים, בצורה מסיבית, אבל מיד אחר כך, אחרי שנכנסו להרים, כל הזמן עם יד על הדופק. אין, טוב, נכנסנו פעם אחת וזהו. כל הזמן עם יד על הדופק, שבת, פעילות וזה, כל הזמן, כל פעילות שיש, מיד קוטעים אותה באיבה. לא לתת לדבר הזה לצמוח, 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 כמו איזה גידול ואז זה. לא, כל הזמן, כל הזמן, כמו שמשון. מכה אחרי מכה, לא נותן להם מנוחה. כך זה. כמו שברוך השם, מדינת ישראל עושה, לומדת משמשון, הכאה בראשים שלהם. חז"ל מלמדים אותנו, כתוב על שמשון שהוא שפץ את ישראל 20 שנה. חז"ל בסדר עולם רב אומרים, זה לא מסתדר עם השנים. לא יכול להיות ששמשון שפץ 20 שנה, הוא בסך הכל שפץ שנתיים. אבל המכה שהוא היכה את פלישתים במותו, בזה שהוא הוריד להם את כל שדרת הפיקוד, מהקצונה הזוטרה ועד המפקדים הבכירים שלהם, בבת אחת הוא הוריד את הראש של כולם, זה הרתיע את פלישתים למשך 20 שנה אחר כך. לקח להם 20 שנה להתאושש, שקם את עצמם, אחרי שמשון. 20 שנה. אז זה התמדה, התמדה, ובאמת כשהיינו בשטח, כשהיינו בעזה, היינו, אז באמת היה אבנים, היה קצת זה, אבל כשאתה נמצא שם בשטח, יש איזו התארגנות קטנה, אתה מיד פוגע, אתה לא נותן להבריח, אתה לא נותן לי שיצברו נשק, 10,000 טילים, מיד התמדה, כל הזמן מתמדת על היד, על היד קרובה אל המקום. זה למדנו משמשון, שמתמודד עם פלישתים, ומתן להם מכה אחרי מכה אחרי מכה, כל הזמן מעסיק אותם. ואז בעצם פלישתים עסוקים בעצמם, במקום עסוקים בלצבור, להפנות הכוח שלהם אלינו, עסוקים בלהתגונן. זה שמשון. דרך אגב, גם משמשון גם למדנו גם את המילה נקמה. נקמה. זוכרני נא וחזקני נא, נכון? והיא נקמה, נקמה אחת משתי עיניים. מול טרור, מול טרור, מול מדינות במלחמה, לא תמיד שייך המושג נקמה. מלחמה זה עניין פרקטי. עניין פרקטי. אם משתלם אני נקום, משתלם אני לא נקום. לא תמיד זה שייך, למרות שהיו כמה מקרים שזה כן הייתה נקמה בקוראים למלחמות. מול טרור צריך נקמה. כיוון שזה שורש הרוע, צריך לבאר את הרוע מן העולם. כאילו בבסיס אפשר להגיד שאנחנו מבינים שמלחמה זה ודאי דבר לא טוב. אבל זה כמעט אפשר להגיד הכרח בעל יגונה. אומה רוצה, היא נאבקת על החיים שלה, אז היא רוצה לפעמים לבלוע את האומה האחרת. אז רגע שהפסידה מספיק. מספיק. אבל טרור, מכיוון שזה שורש הרוע, צריך לנקום, כמו שעשתה מדינת ישראל אחרי אולימפיאדת מינכן. כל מי שהיה שותף בהריגת 11 הספורטאים במינכן, הגיעו אליו. לקח שנה, שנתיים, בסוף הגיעו לכולם. נקמה. זה מחלחל. זה עושה הרתעה. אנחנו רואים שדבר הזה משפיע עליהם. כמו שמשון. שמשון רוצה לנקום. לנקום בראשים. גם אם כבר עבר זמן, אתה שפכת דם, אתה צריך לעבור מן העולם. וההתמודדות האחרונה עם פלישתים של דוד המלך, זוהי אולי ההתמודדות הישרה ביותר, הישירה ביותר, מול מה שהטרור מנסה לעשות. הרי מה הטרור מנסה לעשות? הטרור מנסה להטיל פחד. לשבש את שגרת החיים, להטיל פחד. מיליון ישראלים שצריכים לרוץ למקלט, למיגונית, לממד, שהילדים שומעים מזעקות וכו', זה מכניס אנשים לחרדות, זה משבש את השגרה, זה מכניס, אי אפשר ככה לחיות, זה לא חיים נורמליים. זה אמנם, עוד פעם, לא מאיים על הקיום שלנו כאן, אף אחד לא חושב שהחמאס יחרב, אבל זה משבש את סדר החיים התקין והבריא, ואין לך שיבוש סדר חיים כמו מניעה. אם אני הצלחתי להפחיד אותך עד כדי כך שאתה תימנע מלעשות דברים, ניצחתי במלחמה, הצלחתי, כן? אם אני אומר, רגע, אוטובוס, לעלות, הולכים לעלות הפיגועים באוטובוס, לעלות על האוטובוס, לעלות על האוטובוס, אני לא יעלה, הטרור ניצח. אם אני אצל, הטרור ניצח. בשמואל א' פרק י"ז, כאשר דוד נלחם מול גוליית, סוגיית הפחד מאוד מאוד בולטת שם. כן? נקרא פה אולי כמה פסוקים כדי להיזכר. גוליית יורד ונועם את הנאום שלו. ויאמר הפלישתי, אני חירבתי את מערכות ישראל היום הזה, תנו לי איש ונלחמה יחד. וישמע שאול וכל ישראל לדברי הפלישתי האלה, ויחתו ויראו מאוד. פעם אחת, פסוק י' ב'. אחר כך, בפסוק כ' ד', וכל איש ישראל בראותם את האיש, וינוסו מפניו ויראו מאוד. מה שדוד עושה, זה בדיוק הספירות שדיברנו עליהן עכשיו, שכשייכות לחודש כסלו. דוד מגיע ונותן ביטחון. נותן ביטחון. מעניק כזה ביטחון, איזו יציבות, מסיר את הפחד. מגיע מישהו שהוא, בדרך אגב, זה בעצם צוחן מה שעושה כיפת ברזל, כן? היכולת אותי לדעת שאנחנו, יש איזושהי הגנה. לא צריך לפחד כל רגע, יש איזושהי הגנה, גם כללי ההתנהגות. נותנים לך שם כללי התנהגות שנותנים לך שהוא ביטחון בסיסי, שאפשר להתמודד עם זה, אפשר להכיל את זה. דוד הוא, זה לא, אי אפשר כרגע ללמוד את כל הפרק הזה, אבל הוא לאט לאט בונה כאן איזה עמוד שדרה, אומר להם, חרגע, תקשיב, הוא לא כזה נורא. אפשר להתמודד עם גוליית. אין קו הגנה שאתה לא יכול לפרוץ אותו. אין אדם בעולם שאין לו נקודת תורפה, גם אם קוראים לו גוליית והוא מוכנת מלחמה. אם טיפה נסתכל, אם טיפה נתבונן, נמצא בו את מוכנת נקודת התורפה. עצם הדיבורים האלו של דוד מעוררים איזה איזה ביטחון, איזה שלווה פנימית, משם מתחיל המהפך. כלומר, ההתמודדות מול הטרור מתחילה מסילוק הפחד. מסילוק הפחד, אנחנו לא מפחדים. יש טילים, אנחנו לא מפחדים, אנחנו נמשיך, אנחנו נלך לדרום, נעודד משפחות, נחזק, נמשיך לגור בדרום, לא נברח, נסמוך, עורף, עורף חזק, עורף הרי זה אותיות של, חל, התכונת עם כשעורף היא תכונה, מתברר שהיא תכונה עכשיו חיובית, עם כשעורף. עם כשעורף נהיה לפיקוד העורף. פיקוד העורף זה בעצם עורף שכאן, אזור כזה אחורי, חזק, יציב, לא מתפעל, לא זז, מאוד מאוד איתן, ובעברית, פי ובית מתחלפות. כן, סבתא, סבתא וכולי. עורף זה בעצם עורב. זה עריבות. מה החוסן של העורף? העריבות הזאת שכולנו עריבים זה בזה, והמרכז, ערב עם הדרום, והדרום, ערב עם הצפון, וכולנו מרגישים, מרגישים אחד. דוד הוא מגיע ונותן את העורף הזה. כן, מסיר את הפחד. דוד מסיר את הפחד, עומד, מתייצב, מדבר עם זה, מדבר עם זה, הולך אל המלך, נותן כאן תוכנית פעולה. משם בעצם מתברר שהקרב הוא מאוד מאוד קל, ודוד וגוליית זה ברור שזה בכלל לא כוחות, כי דוד הרבה יותר חזק, כי גוליית הוא כזה מסורבל, ממוגן וכל זה, ודוד הוא כזה קל רגליים ומפתיע, ופתאום מתברר שזה קרב הרבה יותר פשוט ממה שהיה נראה בתחילה, ברגע שמפסיקים לפחד. כל העניין של טרור זה להטיל פחד, זה כל הסיפור. להטיל פחד, רגע שמפסיקים לפחד, מסתכלים לו בעיניים, אנחנו לא מפחדים. כניסה, ניכנס קרקעית, אין שום בעיה, ניכנס קרקעית, נדפה בכל מה שצריך, או נצא או שנשאר, לא, כן, גם לפני חומת מגן נפחידו וצהל, נכנס, ומהר מאוד פירק שם את כל הנמירים מנייר הללו. כן, אז שלושת הדמויות האלו, יצחק, שמשון ודוד, שהתמודדו מול פלישתים, הם מבחינתנו האב טיפוס להתמודדות מול מול הטיפוס הפלסטיני הזה, שאוחז בנשק הטרור, עסוק רק בלסתום ובלהזיק לאחרים, עוד מגיע בדרישות ברוב חוצפתו. א', יצחק אבינו, ההתנגדות אותי הפלישתית אלינו, הפלסטינית אלינו בעצם אומרת, יש בנו, בכל ישראל, לא משנה איך זה נראה, עם כיפה, בלי כיפה, בכל אחד מישראל יש איזשהו טוב, בלתי מוסבר, על אנושי, אלוקי, שמזמין את ההתנגדות אותי אליו. צורת ההתנגדות, ההתמודדות האופרטיבית זה הקאה, צריך כאן אורך נשימה, סבלנות, התמדה, עיקשות והקאה בראשים ונקמה. ומבחינתנו, פנימה, שרת הפחד. שרת הפחד, שרת הפחד, אנחנו כרגע מתקנים את הכישלון הקודם של בני בנימין בהתמודדות עם פלישתים. אנחנו אוחזים בסמך, סומך השם לכל הנופים וזוקף לכל הכפופים. אנחנו מלאי ביטחון, בעזרת השם, בספירת הנצח, שתלך ותופיע בחודש הזה, כאשר עם ישראל יתגבר על אויביו, יכה אותה מכת חרב ואובדן, כל חיילנו גם יחזרו בעזרת השם בשלום ובבטחה לביתם, ומתוך ההופעת הגבורה הזאת של האומה, בעזרת השם דברים טובים נוספים יצמחו לנו בתוך המהלך המופלא הזה של גאולתם וישועתם של ישראל, שעכשיו עוסק עוד פעם בעזה, ועזה תמיד הייתה קליפה קשה, ואולי עוד מילה אחת שבעצם קשורה, חותרת כאן את הכל, שמשון באחד מהרגעים הקשים שלו, כששמשון הרי פועל לבד, והוא נמצא באיזושהי מצוקה, הוא לוקח את שערי עזה ולוקח אותם על גבו אל קירת ארבע. הוא מתחבר אל האבות. המאבק מול פלישתים, מכיוון שזה לא מאבק פרקטי, יכול לייאש. מה לא ניסינו? לתת להם את כל העניינים הפרקטיים, שלום, אוסלו כזה, אחר, התנתקות, כל מה שאתם רוצים. זה לא עוזר. כי זה לא מאבק פרקטי. מול מאבק כזה שהוא לא פרקטי, כדי להבין איך מנצחים בכזה מאבק, צריך להתחבר אל האבות. שורשי אבות, מי אנחנו כאן, מה אנחנו כאן, כשאנחנו נהיה אחוזים במהות שלנו, היטב, 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 כן? אז אף אויב לא יחשוב להתנקה לנו, ובעזרת השם נצליח במלחמה הזאת, יתקיים בנו הכתוב, משה ואהרון וכהנה ושמואל וקוראים אל אדוני והוא יענם, בעמוד ענן ידבר עליהם ואלינו דברים טובים, ניצחונות וישועות, בימים ובזמן הזה, אמן ואמן. אמן.